אלתרמניה בגלי צהל חוגגים 100 שנה לנתן אלתרמן. אני יחידתך, נתן אלתרמן וביתו תרצה אתר, השומר והנשמרת. מגישה ציפי גון גרוס. אורחות ומפיקות ציפי גון גרוס וגל רוזנבלוט.
אני יחידתך, תרצה אתר ואבא שלה, נתן אלתרמן.
אני תמיד חושבת שאולי כשאני אהיה בת 50 או משהו כזה והילדים יהיו גדולים, זה יהיה לי שפע של זמן, אולי אני באמת אכתוב עליו את הספר שאני רוצה לכתוב, כדי שאנשים ידעו עד כמה יחיד ומיוחד הוא היה.
נתן אלתרמן, תרצה אתר, אבא וילדה. נתן אלתרמן, רחל מרקוס ותרצה אתר, אבא, אמא וילדה. אבא נתן כותב שירה, גם תרצה כותבת, הוא מתרגם, גם תרצה מתרגמת, שניהם כותבים גם פזמונים ושירי ילדים. אמא רחל שחקנית תיאטרון, גם תרצה שחקנית תיאטרון. בלהקת גייסות השריון היא שרה ומשחקת וצוחקת, בין השאר את אלי פלט, שאבא נתן כתב ללהקה. אבל הקשר בין נתן לתרצה, מיוחד, מפותל, מורכב, חזק מכל אהבה אחרת שהייתה לנתן בחייו, אם אפשר בכלל למדוד עוצמה של אהבה. סוג של זוגיות טוטלית שלמה מכל אפשרויות הזוגיות האחרות שהיו בחייו. נתן כותב על העיר, על החלונות, על הירח, על אבא שלו, ותרצה כותבת, עיר עצובה, מחלונות גבוהים קרים נצפה בנפלאות לו לנו, כותבת על עיר הירח, ולאבא היא כותבת, פניך ללא רעד, מתו לבדם. נתן אלתרמן מבקש, אל תיתנו להם רובים, ותרצה כותבת, מלחמה זה דבר בוכה. הלוליאנה הולך על חבל מעסיק את שניהם בכתיבה. שמרי נפשך מתחנן אבא, והילדה מבטיחה, אני נשמרת. נתן מחליף מאלתרמן בטט לאלתרמן בטף, תרצה מחליפה מאלתרמן לאתר. שונה, אבל דומה. נתן אלתרמן משווה את אבא שלו לעץ ענק שאפשר למצוא מסתור בין ענפיו, ותרצה כותבת לו אחרי מותו, ידי הריקות מכל, מגיעות, מגיעות עדיך. יעל סלור מרזוק, הבת של תרצה, הנכדה של נתן, קוראת בארצות עיניי.
ידי הריקות מכל, מגיעות, מגיעות עדיך. מלוא הריק, רעידה ירוקה של פחד, עלה שנופל, פס אבק שצובע מבט, המון מתקהל שמדיו ירוקים, עומד וצופה מצידך. ואור היום נברא לאט, ומרקד את הצללים, ומעתיק את הסודות המחביאים את הדברים, אל המילים האלה, אל הקולות הנחרקים בעת. מאחורי דפנות ובין כפלי וילון, צוחקים ילדיי באמת. ועוד ידיי ריקות מכל, ומגיעות עדיך, כמו מאבן מתנפלה על מים, מתפרסים עיגוליי אליך. בפחד הזה אני נושמת, באין כוח הזה חיי, אני עוצמת שתי דלתות בשקט ויושבת, אני עוד קט נרדמת על ברכיי. בכל רוחי אני אוחזת בדממה, המנשבת מבבואתך, הרכונה והחומלת על כתפיי. בכל כוחי אני בשתיקתך, המשוטטת כחולמת בארצות עיניי.
תרצה אתר על אבא, נתן אלתרמן. כל התוכנית היום אני יחידתך מוקדשת לחבלי האהבה וגם הנבואה שחיברו בין האב לבין הבת. בגיל 14 כתב אלתרמן בלדה על מלך ולא בת יפהפייה. בת שהמלך בנה לארמון על פסגת הר גבוה, והיא מעדה ונפלה מסלעי העוז הענקיים. נתן אלתרמן נפטר בשנת 1970, ושנתיים אחר כך יולדת תרצה את נתן הקטן, נתן סלור, ממשיכה לדמיין את אבא בכיסא החום, לחוות אותו גם דרך צילה בינדר, אהובתו. יעל, ביתה של תרצה, עולה לכיתה א', תרצה כותבת ספר, אמא עולה לכיתה א'. אבל עוד לפני שנתן הקטן מגיע לבית הספר, נופלת תרצה מחלון ביתה, אולי קופצת, מותר כבר להגיד היום. רחל מרקוס, אמא, שגרה בדלת ליד תרצה ומשפחתה, שוב מבטרת על המקום שלה ליד נתן, נותנת את חלקת הקבר שלה לתרצה. איך מתחילים לתאר מערכת כל כך מפותלת של קרבה ודמיון? אולי בנקודה הכי מופרכת, זאת שנשזרת אחר כך לאורך כל החיים של תרצה. אבי, ביתו ואהובתו של אבא. תרצה הילדה הקטנה בעקבות אבא לקפה כסית. עץ השזיף, קורא תרצה לסיפור שלה.
ואני כבר בחוץ, בדילוגים על עצים. עץ השזיף מחכה מעבר לכביש היחידי. עץ השזיף מלא אבא שלי והמון ידידים מוזרים. איזה בוקר נהדר. בפתח עמד איש שמן מאוד ולא חייך. את מי את מחפשת? נקבתי בשמו של אבי. האיש השמן חייך ברוחב לב, יכנסי אמר, הוא בוודאי תכף יבוא. אבל הוא כאן, אמרתי בפחד. הוא אמר שהוא הולך לכאן, הוא הלך לכאן מזמן. אבא שלך הולך לכל מיני מקומות, אמר האיש השמן בקול צרוד מעט. נבהלתי מאוד, למעשה נתקפתי אימה. איפה אבא שלי? תמיד היה בי פחד שאנשים לא יחזרו אף פעם. אבל אבא שלי אמר שהוא הולך לכאן. אמרתי שוב, והרגשתי בחוש שאני שוב אותה ילדה מעצבנת שבה משיחים תמיד בני המשפחה בני הראש כמות מצח. מתוך הבוקר הצומח והולך התנסעה ובא לעברי דמותו של אבא. בידו האחת עתיק, בשנייה מקלו הצהבה והכפוף. לראשו עטרת טלטלים שפסוקת חבויה בהם באמצע בלתי מדויק ועיניו, עיני ברדלס בולשות אותי. בילוש נוגה וזועף, עוין ומרחם, חודר ונסוג באחת. מין מבט שכזה היה לו. איזה מין אבא אתה, למה לא באת אף פעם? הילדה יושבת כאן משמונה בבוקר, התנשף השמן שיצא מיד מבית הקפה כולו נוטף יזע. למה באת לכאן? ומי הרשה לך? סבתא הרשתה. אבא החל גורר אותי בכוח לעבר בית מגורנו. משכתי ידי ורצתי על הכביש. הפעם רציתי באמת, באמת, למות. אבא התקרב. אני רצה, רצה. הנה אופניים, אופנוע, מסעית, כך, זה הכי טוב. טסתי בכל מאודי לעבר הכביש. נפלתי. ואבא החזיק אותי בזרועותיו בזעם אין עונים. אבא לקח אותי הביתה ולא דיבר אליי כל הדרך. אנשי עץ השזיף עמדו בפתחו של בית הקפה וצפו בנו עד שנעלמנו. כשלפתתי את צווארו של אבא בדרך הביתה, פחדתי פתאום שימות לפני שיסלח לי. אבא, אל תלך. שבי פה על הגדר, אני ניגש לרגע לקנות עיתון, שכחתי. אני באה איתך. לא, את מחכה לי פה על הגדר. אבא! לא, אבא. פתאום ידעתי יותר מתמיד איזה כעס מתוק הלך מתוך חיי. איזו רדיפה נואשת ואוהבת חדלה בי. איזו אימה קבתה בי נר אחר נר. ומה פשרם של כל ריבו הדברים הנדירים שנעלמו בזה אחר זה עם לכתו. אני מביטה בחלון. רואה עננה של כסף. אני צוחקת אליה. היא שכיסתה פעם על גגו של בית קפה אחד שנקרא עץ השזיף. שם היה יושב תמיד אבא שלי, עם שפעת ידידים מוזרים וגבוהים, עד לשעות הלילה הקטנות.
הפסיכולוגית צבית אברמסון, חברה קרובה של תרצה, על תרצה וצילה בינדר.
תרצה מצד אחד היא... די אהבה להגיד שהיא שנועת נפשה, אבל מצד שני, תרצה הבינה שיש לה מקום של ממש בחייו, שזה לא מתאים להגיד משהו מזלזל, כמו שאנשים מדברים על המאהבת של אבא, אלא שהיא כבשה לעצמה מקום רציני, והיא גם הרי הזמינה אותה אחר כך לאייר את יעל מטיילת. ואז נוצר ביניהם קשר, וצילה מאוד הקפידה לבוא להזכרות של תרצה מאוחר יותר. אלתרמן כתב איזשהו פתק קטן שהיה בחזקת מעין צוואה, צילה צריכה לקבל, אני לא זוכרת, 10%, 20%, לא זוכרת, מהתמלוגים או משהו. וקיבלו את זה, וגם רחל קיבלה את זה, הם נתנו לה את זה.
נתן סלור,
כשסבא שלי היה במצב של קומה, צמח, בשבועיים האחרונים לחייו, אחרי שנכנס לניתוח ויצא משם במצב כזה, ולאחר שבועיים נפטר, בשבועיים שהוא שכב שם בבית החולים במצב הזה, והמשפחה הייתה סביבו, סבתי רחל מרקוס ביקשה שיקראו לצילה בינדר, שגם תבוא לשם, ואף הזמינה אותה להגיע לשבעה אצלם בבית. מה שלי זכור זה, בחדרי הילדים שלנו בבית, היו תלויים ציורים של גן החיות, מתוך הספר, שם של צילה בינדר.
נתן אלתרמן שומר צעדיה של טיצקין שלו. הוא מדבר עם המדריך בתנועה, אוסר עליה לצאת לטיול עם בית הספר ביום חמסין. באחת ממחברות היומן הדחוסות כותבת תרצה על אבא, השרץ הזה. בא ומודיע שאם יהיה מחר חמסין כמו היום, את לא יוצאת לטיול. ואצל הטינף הזה, לא זה לא. 1958, הטירונות יוצרת פרידה לרגע, בין אבא לילדה היחידה.
יום ב', 13 באוקטובר 1958. אמא יקרה, אבא יקר, בית יקר. אני מתגעגעת אליכם מאוד. כבר היו לנו מסדרים והכרנו את הממית שלנו. שמה שרה והיא חמודה. היום היינו מחלקה תורנית, מחר כנראה נצא למסע. כבר קיבלנו גם את כל הציוד וכו. אני ישנה טוב בלילות ותמיד צבעה, נקייה ובעלת מצב רוח טוב. נבחרתי לוועדת התרבות של כל הבסיס. נשיקות, אוהבת אתכם נורא, תרצה.
יום ג', 21 באוקטובר 1958. תרצה ביתי שלי. הנה כבר יום שלישי, ואם ייתנו לכם חופש השבוע, הרי שעוד יומיים שלושה ימים, ועד כאן, בבית. מחשבה זו פשוט מרקידה בי את הלב. כן, טיצקין שלי. פעמים אני מהרהר שגם אני ממלא בימים אלה במין חובת אימונים. אימונים ותרגילים של נסיעת געגועים אלייך כשאת מחוץ לבית. מהרהר אני כי תרגילים אלה יש בהם תועלת, שכן עתידה את לנסוע ללמוד ולראות את העולם, לנסוע לא רק לחודש אחד בלבד, וכדי שהגעגועים יקדימו ויתאמנו קצת. אך עם זאת יודע אני היטב היטב, יודע ברור, כי בעניין זה לא יועיל לי שום תרגיל, לא יועיל לי כלום. ולגבי געגועי אלייך, אשאר לעולם בבחינת טירון גמור. טירון שלא הגיע עדיין אפילו לבסיס האימונים, ואין לו עוד לא הכשרה ולא ציוד כלשהו. ייתכן כי מכתב זה יגיע לבסיס לאחר צאתך משם לבוא אלינו, לחופשה. מוטב כך. מוטב שמכתבנו יחכה לך שם, מי שאנו נחכה לך פה. ואנו מחכים לך, ואוהבים אותך, ומתגעגעים אלייך. כל טוב לך, ביתי היקרה, ולהתראות. שלך, אבא.
הפעם הראשונה שאלתרמן כתב פזמון ללהקה צבאית היה בשנת 59, כשאימי תרצה אתר התקבלה ללהקת גייסות השריון, וכאות מחווה ואות תודה ללהקה, הוא כתב את השיר אלי פלט, הלחין אותו סשה ארגוב, מי שביצעה אותו בלהקה כסולו הייתה אמא שלי, ויש ביצוע מאוד מאוד יפה של השיר הזה שהשתמר עד היום. אחר כך השיר, הקלטה הזו נגנזה, ואני שמעתי כבר שמועות גם בזמנו מנומי שמר, זיכרונה לברכה, וגם משאול ביבר שהיה מפקד הלהקות, שיש אפשרות שבעצם תרצה כתבה את השיר הזה, ורק אלתרמן חתם בשמו. זו אגדה, אין לנו איך לברר את זה. יש אנשים שברגע ששמעו את זה התחילו למצוא קווי דמיון ולהגיד, נכון, זה נשמע כמו שיר שלה. לעולם לא נדע, אולי זה היה איזשהו שיתוף פעולה שסודי.
נזמר נא את שיר אלי פלט ונגיד כולנו בקול כאשר עוד
היה הוא רק ילד, כבר היה הוא משגדה גדול. כל שכנים ושכנות דיברו דופי ואמרו שום דבר לא יועיל. אלי פלט הוא ילד בלי אופי, אין לו אופי אפילו במיל. אם גוזלים מידיו צעצוע, הוא נשאר מבולבל ומחייך, מחייך בבלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך.
ונדמה כי סביבו זה מוזר, אז דבר מה מרנן כה ושר, בלי מדוע ובלי חיצר, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן הוא, מאיזה צד, בלי מתי ובלי אן וכמה. כי סביב ככינור וחליל מנגינה מאירה מצלצלת. אם נסביר לך מה זה יועיל, איזה ילד אתה, אלי פלט.
בליל קרב ברעום אש מזנקת בין אנשי הפלוגה כל עבר, העמדה הקדמית מנותקת, מלאי תחמושת אזל במקבר. אז הרגיש אלי פלט כאילו הוא הוכרח את המלאי לחדש, וכיוון שאין אופי במילו הוא זחל כך ישר מול האש. ובשובו מהומם ופצוע התמוטט הוא קרא וחייך, הוא חייך בבלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך.
ובלי בוט חבריו זה מוזר, אז דבר מה התרונן כה ושר, בלי מדוע ובלי חיצר, בלי איכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ומאיזה צד, בלי מתי ובלי אן וחמה. כי סביב ככינור וחליל מנגינה מאירה מצלצלת, אם נסביר לך מה זה יועיל, איזה ילד אתה, אלי פלט.
ובלילה חבוש קסדת פלד, את ירד המלאך גבריאל, וניגש למרשות אלי פלט ששכב במשלט על התל. הוא אמר אלי פלט על פחד, אלי פלט על פחד וחיל, במרום לנו יש ממך נחת, אף שאין לך אופי במיל. זהו זמר פשוט גם תמוה, אין ראשית לו וסוף והמשך, זימרנו הוא בלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך.
זימרנו סתם כך זה מוזר, כי דבר מה התחייך בו ושר, בלי מדוע ובלי חיצר, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ומאיזה צד, בלי מתי ובלי אן וכמה. כי סביב ככינור וחליל מנגינה מאירה מצלצלת, אם נסביר לך מה זה יועיל, איזה ילד אתה, אלי פלט.
סבתא שלי רחל תמיד הייתה מספרת על אימא שבתקופה מסוימת בחיי היא רצתה להיות גם כמו אמא וגם כמו אבא, כי בגיל העשרה היא כבר שיחקה בחוג דרמטי ואפילו בקאמרי, בגיל 20 היא נסעה ללמוד משחק בניו יורק עם בעלה אז עודד קוטלר, וכשחזרה שיחקה את אלמה יוליה באבימה, באסתר המלכה שכתב אלתרמן בקאמרי, וכמובן כמו אבא, כי בגיל 23 כבר הוציאה את ספר שירי הראשון, ותמיד הייתה קודם כל מראה לו, והייתה חשובה לדעתו.
המשורר יעקב אורלנד היה חבר קרוב של אלתרמן. נתן היה אומר, קרא אורלנד לספר שפרסם ב-1985, וכתב בו גם על הנסיעה הזאת של אלתרמן לניו יורק, להציל את תרצה מעצמה. תרצה כבר הייתה נשואה לעודד קוטלר, נסעה ללמוד תיאטרון רחוק מאבא ואימא. תרצה סיפרה אז ששערו של אלתרמן הלבין באחת. זה נקרא להרגיש אותי, אמרה. שמרית אור, הבת של יעקב אורלנד, קוראת.
פעם נסע לאמריקה. ביתו תרצה הייתה שם וחש אליה משום מה. בפתאום נסע ובמיד חזר. יומיים שלושה אחר כך פגשתי עם ערב, כולו הלום יין, במקום שלא כהרגלו, ליד בית דודתי, פינת מלצ'ט ובר אילן, לא יודע מה עשה שם. הוא לבדו, מבוסם לבדו, אף זה שלא כהרגלו. בעיניים צעופות, לחוכות אש זרה, היבית בי, וכמו מגעגועים לקרבת אח, שילב זרועו בזרועי. עכשיו אנחנו הולכים לשמוח כל הלילה. והתחיל לפזם לי את עץ הרימון בחריקת שיניים נחרדה, ובחרוז שנזדמן לזיכרונו כאילו במכוון. את כלולה מכל קלות, את דגולה כנתגלות. דם נטף מפיזומו, וערס המעכל עצמו לדעת. שמיים גדולים, כמה קיללתי אז את עצמי, שהלא כל כך לא לשעה כאין זו, קילמסתי את פזמון האהבים. במורד רשי באה עלינו השמש, ובמעלה המלך ג'ורג' שמאלה לעבר אלמבי, ובמנוגד לכיוון ביתו, החל נתן מתייפח לתוך עצמו, בשניקות פתע ובהתנתקות ממני, ובהישענות חוזרת על כתפי. נכנסתי למספרה אחת והוצאתי לו כוס מים. איש מבין רעב לא ראה אותו בוכה מעולם. אני ראיתי. אלוהים סלח לי זאת. ליד קפה הטרה, מול ביאליק, מול צ'רניחובסקי, יש מעבר צר לכרם התימנים, עם שניים שלושה עצים, עם אחד מהם בודד במיוחד. אינני יודע למה פתאום דווקא לשם הוליך את שברונו. ישבנו והוא בכה, אל זרועי הימנית בכה, והייתה רוח בעלוות העצים, כמו מוזר מאוד, כמו לחש אימת דין. ובאיזה בית ניגנו משהו של שגרת יום יום ועלו שיח וצחוק. הוא השאין ראשו לאחור על גזע העץ, והחל רועד ומגמגם, ותמך ידיו בקורת הספסל. כל כך קשה למות, אמר. אחר כך אמר עוד כמה דברים. ואז שמעתי את עצמי מצטט לו כמו מבפנים, כמו בזיכרון נבואה. קשים האבות למות, כי האב לא ימות, כי הוא אב לאין קץ, כי שאולה ירד חיים. והדלקתי לו סיגריה. רוח חזקה עברה בו, והיין כמו נפוג מעיניו. הוא קם במוחלט ממקומו, וכמי שניתק מאסוריו אל פי החירות, החל צועד במורד אלמבי, וימינה אל תוך פינסקר בזיגזגים אחופים, תירושיים עדיין, מנודנדים ממדרכה למדרכה, ואני אחריו, עוקב, רודף, בלי להשיג את משמעות פתאומותו. עד לכיכר בדיזינגו. שם עצר, פנה לאחוריו וחיכה לי. נשתה כוסית, ונכנסנו לקפה הזה הבולגרי שנהג לשבת שם פן, ושתינו, ושתה, ושתה. ואז אחז בידי ולחצה בכוח רב אל לוח השולחן, ובקול צרוד ורסוק כאבנים מתפוררות, בנעימה קצבית, מונוטונית, הנשמעת לי כיום כפרפרזה גורלית מושעת של כוונת עצמו מעבר לזמן ולמקום. מסמר אל תוך פניי כפטישים את אשר כה היטב זכרתי. עוד יבוא יום שמחה ביתי, עוד גם לנו בו יד וחבל, וצנחת על אדמת בריתי, ואליי יורידוך בחבל. לא הכל הבלים ביתי, לא הכל הבלים והבל. ואחר כך שתק, ואחר כך אמר לי, לא אשכח לך זאת. וכנראה שהיה איזה מבט בעיניי, משום שפתאום שאל אותי כמפוכח לחלוטין, אתה בסדר? עד היום אינני בסדר. פחד שיווי המשקל מרדף את חלומי, ופחד הגבהים עלומי היעד.
קשה, בלתי אפשרי להיצמד לסדר הכרונולוגי, אפילו לסדר הדורות כשמדברים על נתן ותרצה, על כל משפחת אלתרמן. כאילו קטעים שלמים של המטען הגנטי, הרגשי והשירי, מועתקים מדור לדור, שזורים אחד בשני בפלונטר שאי אפשר להתיר אותו. כשאבא בקסית ואמא רחל מדי ערב בתיאטרון, מגדלת את תרצה סבתא שלה, בלה. סבתא מצד אבא, שזיכרונה הולך ונעשה חורים חורים. הולך לארצות הנשייה, כפי שכותבת עליה תרצה. גם את נתן אלתרמן גידלה סבתו. אבא של נתן, יצחק אלתרמן, כותב שירי ילדים, למשל את יש לנו טייש, לימים הוא מביא לישראל זמורה משיריו של הבן. תרצה מראה לאבא נתן, המשורר הנחשב את שיריה, שום מילת ביקורת, לא נשמעת ממנו, ובגיל 23 היא מפרסמת ספר ראשון. לפני כן, אגב, דאג ששיר שלה התפרסם בעל המשמר, כדי שלא ילעיזו שהוא מקדם אותה לצידו בדבר. והלוליאן, ביומניי כותבת, אבא הגדול שלי, ושיר הלוליאן, אף הוא, עליי ועליו. כשרם עברון מערך את תרצה כאן בתוכניתו בגלי צהל, היא בוחרת לקרוא את קפיצת הלוליאן של נתן אלתרמן.
עוד סיפור מרבים. תמול יצאתי משער, ואיתר לאחור, וליבי עליי סס, כי ראיתי השד החוצה את הסער, ואינו במצחו, ובידו הפנס. ואקרא לו, הוי אנה זה בעל העין, וישיב, למדד ולשקול ולמנות, כי גדולים הדברים פי שלושה או פי שניים, מגבולות המשקל וסגורי התמונות. אך בטרם הספקתי הרהר בכמו אלה, ואשמע צעקה ואגיד מה יש, ואראה החלפן רץ לבן מני חלב, וזהבו מטפס בבגדיו כמו אש. מטפס הזהב בשקלים באלפיים, מחרף כשודד ולוטף כחייס, ונמשך כאישה מזוהבת כפיים, אל ביתי העני, ועורבת הסייס. ואבין כי אליי משווע הכסף, ורק לי הוא יעוד, וחלה רק אליי, ואני הסגרתיו מעצלות ומכסל אל שקי הנושים ואל בית הקילאי. ובעודי משתומם וקורא, הוי הביטו, ויחלוף הלוליאן, איש בר חותם ארוך, אל ביתו הקטנה הוא חוזר, בי הביט הוא, בעיניים שאין כמותן לרוך. הוא אומר, הוי ביתי, הוי לבנת הכותונת, ישמרנו האל מנפילה וממום, בקופצי על המות כציפורת קטונתי, כציפורת קלותי, כי אין לי מאום. ואולי לא הייתי חוזר מן הגובה, לולי את התמידית, לולי את מקיצה, ומושכת אותי כמו כוח הכובד, המשיג את רגלי בשיאי הקפיצה. שערי המלבין מחליף גוון בגוון, כי זקן ציפורך, ושיבה בו ניתנה, הוי ביתי, בנופלי יום אחד כמו אבן, את הציגי עליי את רגלך הקטנה. כך דיבר, בנושאו להפת והמלח. ופתאום התחלחל ויתמין את פיתו, כי שיסו בו נושב את כלבי עיר הפלך, להוציא מידיו את הפת לביתו. ויפרוץ עם המות, ויקרא, הוי על גשת, ויהיה לציפור, ויהיו לניצים, ויהיה לענף, ויהיו גרזן אשת, ויהיה לאייל, ויהיו לחיצים, ויהיה לנמלה, ויחסוהו בנעל, ויהיה לשלולית, ויהיו לגדות, ויהיה לאכבר, וירדפוהו כרעל, ותבכנה עיני האכבר הברודות. ובבחות בו עיני האכבר ורודות גוון, התייצב כאיש סב ויקרא, אל קנה, וידלג וימרי, אך נפל כמו אבן, כי הקיצה בבכי ביתו הקטנה. הו, קפיצת הלוליין לתמהון עיר הפלך, למראה העצמו עיניהן הריבות, למראה הקפאו פרשיו של המלך, ואותה מחכים חרגולי הסביבות. ויקפוץ אחריו הזהב על ארבעת, ויפול ויפוץ כיונה וסנאים, ונרוץ ונשליך מעילים ומגבעת על יונה וסנאי לצודם כפתאים. וילדה מני בית יצאה כחולמת, וירצה הזהב לה להיות מתנה, אבל היא רק ניגשה אלי אבן אילמת, ותצג על האבן רגלה הקטנה.
קפיצת הלוליין, תרצה אתר קראה, נתן אלתרמן כתב. אחרי מותו של אלתרמן, היא כותבת את מות הלוליין.
מות הלוליין. הוא היה הלוליין. רק מרוצה אחת, כותבית, הייתה בו כל ימיו. ארץ, שמיים, ובת, הוא הגיד. בנשימה ארוכה, יחידה ונצחית. מעולם לא הפריד בין ידיו לבינם, רק החזיק בחוזקה ונשם ונשם. הוא היה הלוליין. צעדיו היו רווח, ענק מרחבים וחביר מפרסים, זמן בלי מחוג ובלי שמש הקיף את לכתו, הבדילו ממראות ורעשים. לעתים היה ראש רחון מטולטל על ספרים מוארי אששית, והיה מספר על לוליין אגדי וביתו, אשר לה לא הגיד. כי הצפין את אשר בליבו לה לומר במילים יצוקות אופרת, ויאמר, כי עובד, הן תזהבנה אליה, כי זהוב שיבולים אל ארץ. והיה כי תזעק בארצות השינה, או תקיץ ותבכה עד מאוד, והנה הזהב בא להיות מתנה, עם כל המילים שתמיד נשארות. תבל רחומה, עד מאוד רחומה היא, כי כל החיים בה תמיד יתומים, בלכתם מרחמי אמהות ואבות אל האל המלא רחמים.
ידוע לי שגם אמא שלי וגם סבא שלי מאוד לא אהבו פרמיירות, בחורות, פסטיבלים ללכת לקבל פרסים, ותמיד היו מעדיפים בערב הזה להישאר בבית, גם כשאמי זכתה במקום ראשון בפסטיבל הזמר, היא לא הייתה שם, היא שמעה על זה רק למחרת בבוקר, עם כמה שזה נשמע מוזר. גם כשהיא כתבה לחווה אלברשטיין מופעים שלמים, היא הייתה באה לחזרות בבקרים, ובבחורה ובערב הייתה מעדיפה להיות בבית עם הילדים, ללכת לישון. ואותו דבר גם סבא שלי, כשהוא בדרך כלל לא הלך לתקסים ולחלוקות פרסים, אך כשהוא זכה בפרס ישראל בשנת 68', אז הוא אמר לאבא שלי, בנץ' בוא נוסעים לירושלים. ואני זוכר שאבא שלי סיפר לי, שאומר לו, נתן, מה קרה שעכשיו אתה רוצה לנסוע? אז הוא אמר לו, זה 500 לירות. שמח שיש כאן גם צ'ק, וזה מה שגרם לו לנסוע לשם.
את הקשר הזה המיוחד אל תרצה אפשר היה לראות גם על פי הקשר אל יעל מהרגע הראשון. כשיעל היא נולדה, אז אנחנו הלכנו לראות אותה, רחל ונתן ואני, ואני זוכרת שרחל מצידה התחילה לעשות לילדה קוצניו מוצניו, כל מיני קולות, ונתן אמר לה, רחל, את לא רואה שאת מפריעה לה? אחר כך הוא השתלב בחיים המסודרים מאוד שהיו לתרצה מאז שיעל נולדה. יעל הייתה ישנה בשנת צהריים, והייתה צריכה להתעורר ב-20:50, ואז יצאו לטיול של אחר הצהריים, בדרך כלל לקפה ורד, ונתן היה מגיע בשעה הזאת. אני חושבת שגם תרצה וגם נתן ניהלו את החיים שלהם באותה צורה, בצורה מאוד מדויקת. נתן היה מגיע כל יום בדיוק באותה שעה, יושב גם באותו מקום. הוא אפילו היה מוביל את העגלה רק עם יד אחת, בגלל זה שבאופן כזה הוא ראה את הפנים של הילדה, וכשהוא בא פעם והתחילה כבר להסתובב בבית, אז הוא אמר, תרצה, את מוכרחה לסלק את כל הרהיטים, פשוט לסלק את השולחנות, את הכיסא, כי יש להם פינות והילדה תקבל מכה.
הנה אני כאן, הנה אני כאן, אישה קטנה בחדר קטן, ילד קטן מדבר אליי, בחוץ ערפל כאשן. הים שובר גליו בלי דעת שהוא עכשיו ליבי, ילד קטן מדבר אליי, ילד קטון נוהג בי. בוא, בוא, להתרפק בחום ולנסוך הרבה מנוח, רבבות ציפיות של לילות ארוכים יודעות שאתה כל הכוח, שיש בעולם הרחב בשבילי, שיש בעולם בכלל. בוא, בוא להצית נגוהות לוהטים בחשכת עצבוני הדל. ילדי אומר, החלומות שנכנסים לראש אינם יוצאים לעולם, ואני צריך ללכת איתם ולחיות ולנשום איתם. הוא מוסיף, סבאים שמתים חוזרים אחר כך בצורה אחרת. אני יושבת ושומעת, יושבת ונזהרת. פני אבי החברים אשר לא אשכחם עולים בשמשה להביט, לנחם. בני צוחק ואומר, דברים נוגעים בי ואני ממשיך ללכת. הדברים שנוגעים מפריעים לי תמיד, ואני לא בוכה בקול רם, וגם לא בוכה בשקט. ובני מתרפק, מתרפק באמרו זאת, מצחו הלבן דולק בי. אני נזכרת, אני נזהרת, כאב חד פולח עובר בי. אבי בשמשה, מה לבן שערו, מה יפים נעוריי הנעים בחיקו. הרחק מש האופק, פנים אדירות, אור זהיר מגשש וסומק בי. אישה קטנה בחדר קטן, וילד קטון נוהג בי.
פני אבי החברים אשר לא אשכחם עולים בשמשה, אישה קטנה בחדר קטן, בני צוחק, בני מתרפק, והבן המתרפק הוא נתן סלור.
נולדתי שנתיים לאחר מותו של סבא שלי, וכשאמי הייתה בהיריון, לא ידעו אז בשנות ה-70 כמו היום לדעת מראש את מין הילוד, אבל היה לה בראש מוכן השם נתן. אני רצתה לקרוא לבן שלה על שמו, והיה לה ברור שאם יהיה בן יקראו לו נתן. ואני חושב שהשמחה הכי גדולה כשנולדתי הייתה מעבר לזה שנולדתי שזה בן, כי ברגע שאמרו לה זה בן אז היא התחילה לצעוק זה נתן, זה נתן, ומאז הייתי נתן. כשהייתי ילד קטן, קראו לי נוני. זה היה כינוי, אפילו אמא שלי כתבה עליי ספר, נוני נוני אין כמוני. ונאמר לי שגם כשסבא שלי היה ילד קטן, תינוק, קראו לו נוני, או ששמעתי גם שזה היה נונה. יכול להיות שבמבטא הפולני זה יוצא ניוניה, אבל זה הגיע משם כנראה.
נתן אלתרמן כותב לתרצה, שמרי נפשך. שמעון פרס.
מדהים מה שאדם יכול להגיד בכמה מילים. וגם הנבואה של אבא. שמרי נפשך. כוחך שמרי. שמרי נפשך. שמרי חייך. בינתך. שמרי חייך. מקיר נופל. מגג נדלק. מצל חשך. אלוהים.
אבא נתן מבקש שמרי נפשך, ותרצה עונה, אני נשמרת.
השמיים רצים, רצים, רצים בתריסים כל מיני עיגולים נוצצים, כל מיני דברים נעשים, יותר ויותר סמוכים. אני נזהרת מדברים נופלים, מאש, מרוח, משירים, בתריסים כל מיני רוחות מכים, כל מיני עופות מדברים. אבל אני שומרת את נפשי מהם, וגם איני בוכה. אני זוכרת שביקשת שאהיה ברוכה. אני ברוכה, אני ברוכה. השמיים רצים הם אינם נוגעים בשיער ראשי שלך, הם אינם מתקרבים אפילו לרוח שבא אליי ממך. השמיים רצים למקום אחר, והרוח סביבנו טבעת שקופה, כמו בערב שרב אנחנו ירח. הרוח סביבנו עבר. השמיים רצים, 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 בתריסים כל מיני עיגולים נוצצים, כל מיני דברים נעשים, יותר ויותר סמוכים. אבל שומרת את נפשי מהם, וגם איני בוכה. אני זוכרת שביקשת שיהיה ברוכה. אני ברוכה, אני ברוכה. השמיים רצים, הם אינם נוגעים בשיער ראשי שלך, הם אינם מתקרבים אפילו לרוח שבא אליי ממך. השמיים רצים למקום אחר, והרוח סביבנו טבעת שקופה, כמו בערב שרב אנחנו ירח. הרוח סביבנו עבר.
תרצה לא מפסיקה להתכתב עם אבא אחרי מותו, והוא עוד לא בן 60. כשם שאלתרמן כתב כי האב לא ימות, כי הוא אב לאין קץ, היא מדברת עליו בלשון הווה, כותבת לו, לא הכרתי אותך מקרוב. יעל סלור מרזוק, בת של תרצה, הנכדה של נתן.
אחרית הימים לדקה. למרות שאינך רואה או נראה, אני רואה אותך. אתה בכיסא הישן והחום, אתה בכיסא שלך. כי עכשיו אחרית הימים לדקה, ועכשיו מתחילים לשוב, היאור השקט מביא אותך. אתה משה. אני עומדת בין קנים. אני מרים. אני מביטה. כל הזמן מביטה. אתה בתיבה. על היאור הענק. עולה על גדותיך. אתה דומה לאתה. אני שומעת אותך מאוד. אני מלטפת את מה שאמרת. הערב בא לחסד, הוא בא לרחמים, שום דבר אינו בא כדי להבהיל, אני יודעת, אני מלאה מילים.
הערב, הגעגועים לסבא, מתגלגלים גם לשיר לערב חג, שאמא כתבה לו אחרי מותו.
שיר לערב חג זה שיר השתתף בפסטיבל הזמר בשנת 73, הלחין אותו יעקב הולנדר, מירי אלוני ביצעה אותו. השיר הזה נכתב קצת אחרי שנת 70, כי בשנת 70 אלתרמן כאמור נפטר, באותה שנה אמא שלי זכתה במקום הראשון בפסטיבל הזמר עם אהבתיה, פתאום עכשיו פתאום היום, ובאותה שנה מקום ראשון בפסטיבל השירים של טוקיו, אם אני חולם על נעמי. והשמחה הזאת על הזכייה בפרסים הראשונים, אפילו שהיא נתתה להתייחס לזה די בקלות ראש ובהומור, אבל זה מאוד ריגש אותה, והיא... זה היה מאוד עצוב שהיא לא יכלה לחלוק את זה איתו. ועל זה נכתב השיר, השיר לערב חג, ששוב מגיע יום העצמאות, פסטיבל הזמר, הזכייה הגדולה, והיא לא יכולה לחלוק איתו את השמחה הזו, ואז היא כתבה על העיר העצובה, ואתה לא איתה.
כבר ערב, האופק אדום ויגע, אתה בוודאי לא שומע, אתה בוודאי לא יודע, שהערב, ערב חג. כבר ערב, העיר אורותיה הדליקה, זמרות אשליה הסמיקה, כן, חג יש בעיר ואני כאן מחכה לצעדך. עיר חמה ושוקקת, ריבועי זהביה מדלקת, ולפתע צמרותיה שמתה, כי אתה לא איתה.
את סנרות בגשם שבחרת לקרוא, נתן כתב עוד לפני שתרצה נולדה.
את השיר סדרות בגשם, שהרבה פעמים מייחסים אותו לאימי, ובאמת הוא כתב את השיר לביתו הצוחקת, אבל הוא כתב את השיר הזה לפני שהיא נולדה, והרבה פעמים דיברו על השירים הנבואיים שלו, ובאמת היה בזה משהו נבואי, הוא חזה מראש שתהיה לו בת, זאת אומרת, הייתה בת יחידה, שהוא תהיה לי איתה בסדרות העיר, ו... בשלושת השנים האחרונות לחייו, כשנולדה אחותי יעל, הוא היה מטייל עם נכדתו הצוחקת בסדרות העיר. סדרות בגשם זה שיר שאני מאוד אוהב כבר המון שנים, אבל היום, כשביתי רונה בת 3, אני מרגיש הזדהות יותר גדולה עם השיר הזה, כי מדבר שם על לכנה היום עם ביתי הצוחקת, והיום כשאני הולך עם ביתי הצוחקת ברחובות תל אביב בסדרות, אני... ממש השיר הזה מהדהד לי בראש. באור ובגשם העיר מסורקת, היפה באמת היא תמיד בישנית. אלכנה היום עם ביתי הצוחקת בין כל הדברים שנולדו שנית. הנה הזגוגית, שמה צלול משמותינו, ומי בכפעון הרהורה יעבור? על קו מפתנה כעל סף נשמתנו, הרעש נפרד מן האור. הנה הברזל, האליל והעבד, נפח הימים הנושא בעולם. הנה בת שלי, אחותנו האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם. גבהו בימינו האש והמים, אנחנו עוברים בשערים ומראות. נדמה גם הלילה ונהר היומיים, אשר על חופיו ארצות מוארות. נדמה, גם אנחנו הבוקר נגיע אל בית אחרון בנתיב הרחב, ושם עוד ניצב לבדד הרקיע, וילד משליך כדור לרגליו. באור ומטר הסדרה מסורקת, דברי ירוקה, רעשי. ראה אלוהי, עם ביתי הצוחקת, אני מטייל ברחובך הראשי. עירי הפרומה צמלתה מרכסת, חיוך הברזל והאבן עוד שט. הללו אינם שוכחים את החסד של מילת אהבה אחת.
אני יחידתך, נתן אלתרמן ותרצה אתר, השומר והנשמרת. המילים אני יחידתך הן מילים של תרצה. אל כל הארצות אשר כיסית מפניי, אני כעת הולכת. אני יחידתך, אשר הוזהרתי מן המר והנושך, הולכת שמה. להמרות את מצוותך. תודה לנשיא המדינה שמעון פרס, לזיוית אברמסון, ליעל צלור מרזוק, לאסנת זיביל, לשמרית אור,
לקובי מידן, לדן אלמגור, לארכיון אלתרמן שבמרכז קיפ באוניברסיטת תל אביב, לרם עברון שבתוכניתו קרא תרצה אתר את קפיצת הלוליין, לשיר הסתיו שפרסמה את עץ השזיף בספרה פתאום קבו כל ההורות. את שיר הנשמרת הלחין נפתלי אלתר, במיוחד לפרויקט שערכנו כאן בגלי צהל, כמו ציפור בחדר. שרה נורית גלרון. תודה לגל רוזנבלוט, שותפה נאמנה לעריכה ולהפקה, לדורון ויינשטוק, לאתי הנטה. תודה מיוחדת לנתן צלור, שבמשך כל השנים מאז שהכרנו מפרגן, יועץ, עוזר, משתתף בהרבה נדיבות וחום. תודה לטכנאים, אפרים קרני, גרם ג'קסון, אסף סיטון, אופירה יעקב, ריאה בר וטל יוגב. 03-60-66-173 הוא מספר הטלמסר שלנו. רצוי מאוד להגיב גם במייל, גון, קו תחתון גרוס, שטרודל גלץ, co.il.
אלתרמניה בגלי צהל, חוגגים 100 שנה לנתן אלתרמן. אני יחידתך, נתן אלתרמן ואיתו פרצה אתר, השומר והנשמרת. ערכו ונפיקו ציפי גון גרוס וגל רוזנבלוט. הגישה ציפי גון גרוס.